אנחנו נדון היום, אחרי שלמדנו במשך שלושה חודשים מסכת סנהדרין, נדון היום איך להתייחס לבתי הדין, בתי המשפט הרשמיים במדינת ישראל. לא בתי הדין של הרבנות, אלא בתי המשפט. איך ההלכה מתייחסת אליהם. בתורה כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואומרת הגמרא, לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני אדיוטות. זאת אומרת שמדורייתא צריכים להיות דיינים סמוכים מדור לדור, והם הדיינים שיכולים לדון, ודיינים שאינם סמוכים אינם יכולים לדון. חכמים תקנו, כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין, שאחרי שנתבטנה השמיכה, אז שליחותה יוקב דינן, וגם אדיוטות יכולים לדון, אבל הם צריכים להיות גמירי, או לפחות אחד מהם צריך להיות גמיר. ורק מה שהם תקנו זה רק בדיני ממונות שהם שכיחים. בדיני ממונות שלא שכיחים, או בדיני כנסות, אין אפשרות לדיינים היום לדון. והטור כותב, כל שלושה נקראים בית דין ואפילו אדיוטות, וכתב רבי מאיר הלוי, דווקא דגמירי דינה, אף על גב דלא סבירי. ויראה מדבריו, אומר הטור, דבאי שלושתם גמירי. אבל אדוני אבי הרוזל כתב, דסגי בחד דגמיר. אבל הילד באוחד דגמיר פסולים, והטור כותב בהמשך, אפילו ריש גלותה אינו יכול להכשיר לדון מי שאינו גמיר. כלומר, מי שלא למד הלכות, הוא לא יכול לדון, אין דרך שהוא יהיה דיין. אבל בשולחן ערוך בסימן סעיף א', כותב השולחן ערוך, הרמה, יש לי כל השולחן ערוך, כל המעמיד דיין שאינו הגון ואינו חכם בחוכמת התורה ואינו ראוי להיות דיין, אף על פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשה. אומר הרמ"א, ואסור להעמיד עם הארץ דיין על סמך שישאל כל פעם לחכם. מוסיף, ועיירות שאין בהם חכמים הראויים להיות דיינים, או שכולם עמי הארץ וצריכים להם דיינים שישפטו ביניהם שלא ילכו לפני ערכאות של גויים, ממנים הטובים והחכמים שבהם, אף על פי שאינם ראויים להיות דיינים. וכיוון שקיבלו עליהם, בני העיר, אין אחר יכול לפוסלם. זאת אומרת, במקום שאין דיינים כשרים, עמי הארץ כולם, וצריכים שמישהו ישפוט ביניהם, אז אם אנשי העיר מקבלים דיינים אחרים שידונו לפי מה שהם מבינים, כלומר הם לא יודעים דיני תורה, אבל הם יפסקו את הדינים שלא תהיינה מחלוקות. אז אם הם קיבלו עליהם, אין אחר יכול לפוסלם. מוסיף עוד הרמה, עוד משפט, וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בדין שאינם ראויים מן התורה. צריך להבין את המשפט האחרון הזה. מה הוא הוסיף כאן? בהתחלה הוא כתב מצב בלתי תקין, שיש עיירות שאין בהם חכמים. אבל חייבים שיהיה להם סדר, שלא יהיה, לא יהיה סכסוכים, לפשר בין הסכסוכים. אז הם יכולים לקבל על עצמם דיינים שאינם הגונים, והקבלה הזאת של אנשי העיר מחייבת. אבל למה התוספת הזאת? וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בדין שאינם ראויים מן התורה. זאת אומרת, יש כאן איזה, עוד איזה עיצה, שציבור יכול לקבל עצמו דיינים, ואם הציבור מסכים וקיבל על עצמו, אז זה מחייב, מחייב את כל האנשים לדון בפניהם. או שזה הכוונה המשך מקודם, כל ציבור שיש לו בעיות, למרות... התומים אומר, כל מה שמדובר כאן, כמובן, זה רק במקום שאין דיינים כשרים. אבל אם יש דיינים כשרים, במקום שיש בעלי תורה ומדע בעיר, הראויים לדון את העם, חס ושלום למנות דיינים חסירי מדע, וכאילו נוטה אשרה אצל מזבח השם. כי פוגע בכבוד התורה ומעקל הדין. זאת אומרת, כל מה שאפשר, כך הוא מסביר כנראה את הרמה, ומביא את זה הנתיבות בסימן כף ב' לדברי התאומים האלה, שכל מה שאמר הרמה, שהציבור יכול לקבל עליו דיינים שאינם כשרים, זה רק אם אין דיינים טובים. אם אפשר, אם אין במקום הזה דיינים טובים, אם יש, אסור, חס ושלום. כאילו נוטה אשרה אצל מזבח. אז אני רוצה קצת לדון בדיני הקבלה, שאתם עסקתם בסוגיה הזאת בפרק שלישי. האם למדנו במשנה שאדם אומר נאמן על היבא, נאמן על האביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, יכולה לקבל, יכולה לקבל את זה, בתנאים מסוימים. אבל כל פנים, אם אדם מקבל עצמו דיינים פסולים ממש, קרובי משפחה, או עמי ארצות, או אנשים פסולים לדיינות, הם רועי בקר, הם חשודים בגזלנות, הוא מקבל לעצמו, יכול. אף אחד לא מונע ממנו את הדבר הזה. הקבלה הזאת, מה משמעותה? אנחנו צריכים לדון. הקבלה הזאת, שאדם מקבל עצמו דיינים פסולים, הם נפחים לדיינים, או זה רק הסכם ממוני באלמה? זאת אומרת, אדם יכול להתחייב ממון, להגיד, אם פלוני יגיד שאני חייב, אני משלם לך. עושים על זה הסכם, עושים קניין. אם הוא יגיד שאני חייב, אני אשלם. אם אני פטור, אני פטור. עושים על זה הסכם, אם צריך על זה קניין, עושים קניין. ועל כל פנים, אדם יכול להתחייב ממונות. בדיני ממונות אין... אין בעיה, אדם הבעלים על הממון שלו ויכול להתחייב, וזה לא, בכלל זה לא דין, זה סתם מסכם. או יכולים אנשים לקבל עצמם דיינים פסולים, ואז הדיין הפסול הוא נפח לדיין, מקבל גדר של דיין. שער המשפט דן בדבר הזה בהרחבה מאוד. בסימן א', הוא שואל, יש להסתפק בדברים ש... בהתחלה שאלה קצת אחרת, אבל מעניין לעניין, יש להסתפק בדברים שאין דנים בהם בזמן הזה, כי אמרנו ש... דיינים יכולים היום לדון בזמן הזה רק בדיני ממונות ששכיחים, אבל דיני ממונות שלא שכיחים, אף על פי שזה לא כנסות, אין סמכות לדיינים לדון. יש להסתפק בדברים שאין דנים בזמן הזה, וקיבלו בעלי הדין עליהם דיינים לדון להם, עם מהני הקבלה, כמו דמהני בדיני ממונות השכיחים, כשקיבלו עליהם שלושה רועי בקר. כמו שאפשר לקבל דיינים פסולים, האם אפשר לקבל גם לדינים שאי אפשר לדון אותם, שאין להם סמכות לדון. כמו שאפשר לקבל שלושה רועי בקר עבדי פסולים לכל דין שבעולם, וכן קרוב או פסול, ואינו יכול לחזור בו, כי מבואר בסימן כף ב'. אם כן החינם, כשקיבל עליו דיינים, דייני חוץ לארץ במקום סמוכים, מאני הקבלה או לא? אחרי אומר שער המשפט, הנה בדברים שאינם מצויים ויש בהם חסרון כיס, פשיט על ידי מהני הקבלה, אף על פי שמצד הדין הם אינם מצויים אפילו שיש חסרון כיס, אז לא אמרים על שליחותה יוקב דינן, אבל לקבל מהני, למחת איתו נחלק בין קבלת קרוב או פסול, למהני קבלה בשאר דימני ממונות, וכן דייני דלו גמיר הכלל, הוא הדינך המהני קבלה במקום, במקום סמוכים, בדברים שלא התירו לדון, לא נתנו סמכות לדון בהם, כי כמי ספקלה, אבל מה הוא אומר? אבל הספק שיש לי זה בדיני כנסות, שכתוב אשר ירשיון אלוהים, דילמה לא חייבה תורה כנס אל על פי בדין סמוכים דווקא, אבל איך הדין התחייב על פי דיינים שאינם סמוכים, אף שקיבלו עליהם, לא נתחייב כנס כלל על פיהם. וגם כיוון שנתחייב מכוח קבלתו עליהם לדין, זה כמו המרשיע את עצמו. זה לא ממש מרשיע את עצמו, כי בסך הכל הוא רק קיבל את הדיינים, אבל זה דומה למרשיע את עצמו, והוא דן בזה, דן אשר המשפט, האם בדיני כנסות יכולים בעלי הדין לקבל את הדין, את הדיינים, ואז הם יהיו מחויבים בדיני כנסות. הוא שואל את השאלה הזאת, והוא אומר שיש להביא ראיה לזה מסוף פרק זה בורר, שכתוב שם ששלחו למרוקווה לדזיבלי כבר ביטיה. מרוקווה היה מאיר כמו משה רבינו בן ביטיה. שלום וקווה נבבלי, שלום וקווה נבבלי, קבל עליי, קבל קדמנה ירמיה אחי, העביר עליי את הדרך. כלומר, היה כאן איזו תביעה של דין תורה, ואמרו לו, עשיו ויראה פנינו בטבריה. שואלת הגמרא, זאת אומרת, הם שלחו לדין, לדון בבבל, ובבבל הרי לא דנים דיני כנסות. כאן אומרת הגמרא, כאן רבה שאמר דיני כנסות, תווה ובבבל לא דיין דיני כנסות, ועד זאת שלחו ליחי כדי לחלוק כבוד למרוקווה. ואם הוא לא ירצה, תזמינו אותו לטבריה, ששם אפשר לדון דיני כנסות בארץ ישראל, ואז ידונו. שואל שער המשפט, היה צריך ניסוח הגמרא להיות בצורה כזאת? הרי, כלומר, רבה שאומר, שמה ששלחו שלחו לדון לפניו, זה רק משום רצו להחלות לו כבוד, כי בעצם הוא לא יכול בכלל לדון דיני כנסות בבבל. והוא שואל, למה? למה רק כדי להחלוק לו כבוד? אם בעלי הדינים היו מקבלים עליהם את הדין, אז הוא יכול לדון גם דיני כנסות. אז הניסוח של הגמרא היה צריכה להגיד, אם יקבל עליו את הדין, תדון אותו, ואם לא, תשלוחו אותו לטבריה, ושם אפשר לדון. אז זאת אומרת שבעצם רוצה לדייק מדברי הגמרא, שהפתרון הזה הוא לא פתרון שיקבלו את הדין, שהדיינים יסכימו שידונו אותם בדייני בבל, אף על פי שדייני בבל לא יכולים לדון דיני כנסות. זאת אומרת שקבלה לא מועילה בדיני כנסות. כך הוא רוצה לדייק מכאן. אחר כך הוא רוצה לומר שיש בזה מחלוקת ראשונית. שער המשפט. הר"ן בראש פרק כמה דסנהדרין אומר שמה שאנחנו דורשים בגיטין לפני ולא לפני עקום ולא לפני דיוטות, זה דיוטות דום ידי עקום שאסור לדון לפניהם, אף שקיבלו עליהם שהתורה אסרה להשתמש אדיוטות בכתר מומחים, אלא בהודעות והלוואות שליחותה יוקב דינן, והמומחים מחלו על כבודם בזה. אבל בדיני כנסות לא יתירו, וממש אסור, כמו שאסור לדון לפני הגויים, אסור לדון לפני אדיוטות בדברים שלא יתראו, כי זה, יש בזה איסור תורה. היין שם שעריך בזה וסיים שזהו השיטה הנכונה שכתבו תלמידי הרמב״ם. ומצד שני הוא מביא שהרמב״ן בפירושו על התורה בפרשת משפטים, הר"ן מביא אותו בתשובה, הוא כתב הפוך. שמן התורה מהני קבלת בית דין אדיוטות ומותר לדון לפניהם מה שאין כן בקוטים. קוטים, גויים, אין שום יותר, אפילו קיבלו עליי. אבל בישראל קיבלו היה עליי, אפשר לדון. כלומר, מה שהתורה אמרה לפניהם, הרמב"ן על התורה אומר, מה שהתורה אמרה לפניהם ולא לפני אדיוטות, זה בעל כורחם. אבל אם הם מוכנים, אם בעלי הדינים מוכנים, אז גם אדיוטות יכולים לדון. זאת אומרת שיש להבין מזה שהאדיוטות נפחים לדיינים. אם בעלי הדינים מסכימים לזה. הוא מביא עוד שבעצם בתשובות הרלב"ח באיגרת השמיכה, המחלוקת שהייתה בין רבני צפת בראשה מרי בירב והרלב"ח מירושלים על חידוש השמיכה, בתוך הדיונים שם על חידוש השמיכה, אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, מרי בירב ורבני צפת רצו לחדש את השמיכה כדי לאפשר לדון דיני מלכות, כדי לאפשר לאנשים לחזור בתשובה, אנשים שהיו אנוסים ועברו הדיני על העבירות שבקרת, וזה שהם חושבים שהם לא יכולים לתקן, זה מונע אותם לחזור בתשובה. על כן, כמעט זה היה הטיעון העיקרי שכל כך חשוב ודחוף לחדש את השמיכה, כדי שיהיו בתי הדין יכולים לדון דיני מלכות, וכל מי שמקבל מלכות, אז חייבי קריטות של הכור נפטרו מידי קריטותן. אז יבואו כל האנשים ש... סבורים שהם יודעים שהם חייבים קרה, עשו איסורי קרה, יבואו לבית דין וילקו. על זה יש דיון, מה פירוש יבואו לבית דין? יש עדים, הם יבואו בעצמם, אין אדם משים לעצמו רשע, אדם אמנם שהוא חוזר בתשובה, אבל אין גדר של בית דין שיכול לדון על פיהם. ומרי ברב טוען, בתוך הדיון, שם אנחנו עוזבים עכשיו הדיון הזה אם אפשר לחדש את השמיכה, אבל שם הוא דיין אפילו נגיד שאי אפשר לחדש את השמיכה, אבל אם אנשים מקבלים על עצמם, כי העיקרון הזה של הרצון לחדש את הבית דין שיוכל לתת עונש מלכות, זה יכול להיות אפילו בלי חידוש השמיכה. אם אנשים מקבלים על עצמם, אפילו תימה שזה לא ממש סמוכים, אבל אנשים מקבלים להם עצמם את הבית דין, אז הבית דין הוא בית דין מוסמך והוא יכול לתת מלכות. ועל זה אמר הרלב"ח, אין דבר כזה. אי אפשר להפוך את האנשים שאין להם גדרי בית דין לבית דין. מי שלא סמוך לא יכול להיות בית דין, לא יכול לדון בדיני כנסות. אבל מרי בירב כן חושב ככה. הוא חושב שהקבלה הייתה יכולה להיות מספקת, וכל מה שצריכים סמוכים זה לכפות על על בעלי הדין את הדין. אבל אם בעלי הדין מוכנים, אז הם יכולים למנות דיינים אפילו שהם לא ראויים, והם נפחים לדיינים, כי כאן אנחנו צריכים שבית דין ייתן את המלכות. כי אם לא צריכים שבית דין, אז כל הדיון מיותר, שבו הם בקשו משני אנשים שירביצו להם וזהו. צריך שבית דין ייתן את המלכות, ואם הם קיבלו עליהם, אז הם בית דין, ואז הם יכולים לתת את העונש המלכות ויפטרו מידי קריטותה. זה מביא כאן שער המשפט. זאת אומרת שבעצם נחלקו בשאלה הזאת. אם אדם מקבל על עצמו עם שני הבעלי הדינים, או אדם יחיד, במקרה הזה שאנחנו מדברים שרוצה לחייב את עצמו במלכות, אם מקבל עליו שלושה שיהיו בית דין, הם נפחים לבית דין. זה לא הסכם ממוני באלמה, שאנחנו, אני עושה הסכם, בין שני אנשים עושים הסכם, שאם השלושה האלה יגידו שאני חייב, אני משלם. הסכם, זה לא הסכם ממוני. זה יצירת בית דין. ויכול להיות שלפי התפיסה הזאת של מרי ברב, או שמשמע מהרמב"ן על התורה, אז זאת אומרת שמה שהמשנה אמרה, נאמן על האבא, נאמן על אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר, בעצם יש כאן יצירת בית דין. לא רק יש כאן איזו הסכמה ממונית באלמה, אלא יש כאן הסכמה. זאת אומרת שהם סוברים שכל מה שאמרה התורה שצריך סמוכים, זה בשביל לכפות. בשביל לכפות צריכים סמוכים. אבל בהסכמה לא צריכים שיהיו סמוכים. הם יכולים לדון גם ללא סמיכה. זה מחלוקת, כלומר. זה דע, כמו שאמרתי, אולי עם הרמב"ן, אולי עם הרי ורב. זה ההתלבטות של השער המשפט שהוא מביא את הדברים האלה, מביא את הדיון הזה. הוא מעריך בעוד איזה ראיות, אבל נגענו בנקודה העקרונית הזאת. האם... כן. הרמב"ן אומר שכל הגדר של התורה, הרמב"ן מסביר גדרי תורה, אלה המשפטים שתעשים לפניהם, לפני בית דין, אז זה צריך להיות לפני אנשים סמוכים, כן? ואם קיבלו עליהם אותו הדבר. התומים בסימן זין מביא דברי הכנסת הגדולה ששואל שאלה גדולה מאוד. איך שמעיה ואבטליון שלפי דעת הרמב״ם בהקדמתו לספר המדע היו גרים גמורים וכן משמע בעדויות שהם היו גרים, איך הם היו בסנהדרין? זה היה נשיא וזה אב בית דין. לא רק סתם בסנהדרין, ראשי הסנהדרין. איך הם דנו? ומזה העלה הכנסת הגדולה, דהציבור קיבלו עליהם לרוב חשיבותם, ובקיבלו עליהם מותר. זה כבר מדרגה של סנהדרין גדולה. לא סתם סנהדרין, קיבלו עליהם, זאת אומרת שהם סנהדרין שיכולים לדון על דיני נפשות, אף על פי שהם היו גרים, וגרים הם פסולים. ממשיך התומים אומר, ולפי דבריו צריך לומר, אם קיבלו חשובי העדה, אף על פי שאין רוב הציבור מסכימים, אבל כי קיבלו עליהם ויכול לדון. טוב, זה עוד, זאת אומרת, מי קיבל שם, לא היה בחירות כלליות של כל ישראל שקיבלו עליהם את השמעיה ואבטליון, אלא התלמידי החכמים קיבלו, אבל הם מוסמכים בשם כל הציבור לקבל. נעתו בשמעיה ואבטליון הסכימו רוב ישראל בכל מקומות ארץ ישראל וחוץ ארץ, זהו מהנמנע. אבל הואיל והסכימו סנהדרין וראשי החכמים הגבנה בימים ההם, וכי קיבלו עליהם כל ישראל עליהם. זה בינתיים הוא מסביר את דברי הכנסת הגדולה. אלא שאני חוכך, דהכם מעני קיבלו עליו בדיני ממונו, דרי יכול להפקיר ממונו ולתנו למי שרוצה, ואף הוא יכול לומר, אני מתרצה לכל בוצע פיך, אם ליתן או למחול וכדומה. אז זה בסדר, דיני ממונו יכולים לעשות הסכמות. אבל בדיני נפשות, שאין רשות ביד האדם לומר ארגוני, ואם כן פשיטה זה לא שייך בקבלה. וכי יכול אדם לקבל, לומר, הריני מכשיר קרוב ופסול, ואם יתחייב ראשי להריגה, יקטילוני? זה אין בידו. אדם לא יכול לקבל עצמו שימות, שירגו אותו. וכל טיבו של בית דין הגדול בירושלים, לדון דיני נפשות, דין זקן ממרא ודחבתי, ודיני ממונות לא היו דנים ממש כלל, בכלל, סנהדרין לא היו דנים, רק דיני נפשות ודינים חמורים. אם כן, עדיין הקושייה, איך יהיה מקהל גרים ראשי סנהדרין? לכן, אומר התומים, צריך לומר, או דמלך שני, כיוון דרשות ביד מלך להמית ולהרוג לתיקון המדינה, כמו שכתב הרמב״ם מלכות רוצח, ואף הוא, אם רואה אדם גדול בתורה ומדע, יכול למנותו לראש לדון אפילו דיני נפשות, כי איתו דבר חוק ומשפט. וכן אמרו, ראש גלותא יכול לתן רישון לפי אלו אמן דלא גמיר וסביר כולי, והכל מטעם חוק המלך, כמו שכתב הריב"ש. אם כן, שמעיה ואבטליון נתמנו מפי המלך, כי בימיהם היה מלכי חשמונאים הכשרים, ויכולים לדון בכפייה, כי יד המלך היה עמם. זאת אומרת, הוא רוצה להסביר, זה לא מדין בית דין, אלא זה מדין כוח המלך, שהמלך יכול להרוג, אפילו אם הוא מרגיש שזה צורך השעה, הוא יכול לתת עונשים, והוא יכול למנות מישהו שייתן, יש לכו, לדון ולתת עונשים, אפילו שלא על פי הדין. זה גדר חדש, לא גדר סמכויות של בית דין, אלא גדר סמכויות של מלכות. שהמלך יש לו סמכויות לדון שלו כדין תורה, לפי צורכי השעה. כלומר, לא לעשות כללים חדשים בתורה, זה אסור לו למלך לעשות, אבל אם צורך השעה מחייב לתת עונשים חמורים ואפילו להרוג, מותר. אז מה שהיה הסמכות שקיבלו שמעיה ואבטליון, זה לא מתורת סנהדרין, אלא מתורת מלך. זה קצת דחוק להגיד, הם היו בסנהדרין, אבל הוא לא מוצא פירוש אחר. או שנאמר, כי באמת, אילו היה בא דיני נפשות, לא היו דנים. אז מה שהם נתמנו בסנהדרין, לא נתמנו לכך, רק למקבלי שמועה ובירור הלכה בתורה שבעל פה, לעוצם חוכמתם ובינתם ועירתם הקודמת, ובזו היו נשיאים ועבדים, ולא לדון דיני נפשות, וצורך יהיו. זאת אומרת, הם בכלל לא היו דנים דיני נפשות, הסנהדרין יש לו שני תפקידים, תפקיד אחד זה לדון דינים, תפקיד שני זה בעצם להמשיך את מסורת התורה שבעל פה ולבאר את הדברים, להמשיך את השמועות מדור לדור, אז הם היו נושא השמועות, זה הם יכולים להיות, תלמידי חכמים נושא השמועות, אבל לא דנו, שני תירוצים מתרץ אטומים. אבל הכנסת הגדולה לא חשב ככה. הכנסת הגדולה לקח את הדברים כפשוטם, ששמעיה ואבטליון, הם היו בסנהדרין, ראשי הסנהדרין, ונשיא ואב בית דין, אז ברור שבכל דבר הקשה יביאון אליהם, והם דנו בכל מה שסנהדרין צריכה לדון. הכיצד הם יכלו לדון, הרי הם פסולים לדון. ציבור יכול לקבל עצמו גם דיינים שאינם קשרים. למה מי, על מי אתה שואל? טוב, סופר, גם לשולחן ערוך יכול להיות שזה מדין המלכות, שזה אולי מה שמתרץ התומים, שיש איזה במקום שאין מלכות, אז יכול להיות שבית דין מקבל את התפקיד הזה, הוא יכול לדין, לענוש אפילו שלא מן הדין. אבל הכנסת הגדולה, הוא מסביר אחרת. הוא אומר את שציבור יכול לקבל על עצמו אפילו פסולים. זאת אומרת שכאן יש איזה עיקרון פשוט. כוח בית דין מבחינת הכפייה, רק בית דין סמוך. אבל כשלא מדברים על כפייה, כשמדברים על הסכמה, אז לא צריכים סמוכים. כלל ישראל גם כן יכול להסכים. הסכים על אנשים שיהיו בית דין, והכלל ישראל הוא כוח שיכול לעשות, לקבל עצמו שהם יהיו דיינים, והם נפחים להיות דיינים. אז אני לא יודע אם זה דין מיוחד של כלל ישראל, שאולי אפשר אולי לחלק בין זה לסתם שני אנשים מקבלים לעצמם דיינים, אולי לא יכולים להפוך, אבל זה חידוש. קיבלו עליהם, זה הגדר, קיבלו עליהם, יכולים למנות דיינים, והדיינים הם מקבלים דין של דיינים, לא דין של הסכמה. מחלוקת, כלומר, התומים לא מסכימים זה. וראינו שאולי גם זה מחלוקת בין המרי ברב והרלמ"ח. ויכול להיות שזה מחלוקת בין הרמב"ן על התורה. אז יש בכל אופן שני צדדים לעניין הזה. אולי הנטייה פשוטה לצד אחד, אבל על כל פנים לא יצאנו מדי צריך עיון, כמו שאומר התומים בעצמו. על פי ש... אז אני רוצה לחזור עכשיו לדברים, השולחן ערוך אמר שבעיירות שבהם אין תלמידי חכמים, ואז הם יכולים למנות דיינים וחייבים הציבור לקבל את הדין שלהם, וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בית דין. ואמרנו שהנתיבות מביא את דברי התומים, שאם יש דיינים כשרים לא יכולים לעשות את הדבר הזה. אז לפי זה אנחנו נצטרך להסביר באופן פרטי, אם אדם מקבל על עצמו נאמן על אבא, נאמן על אביך, נאמנים עליו שלושה בורי בקר, זה באמת לא יהיה גדר של דיינים, זה יהיה גדר של הסכמה. של הסכמה שאנשים יכולים לקבל בדיני ממונות, אבל רק בדיני ממונות, וזה באופן גבולי. השח, בסימן כף ב' סעיף קטן ד', השח מביא מחלוקת איך מקבלים אדם פסול כדיין. הניקי יוסף אומר, הוא מביא את דברי הניקי יוסף, שאף על פי שהקבלה נראית כקניין דברים, היא מועילה. מביא השחר את הרעבן, שאם עשו קניין שאלו יהיו דיינים ובעלי הדין לא יוכלו לחזור בהם, זה קניין דברים ולא יועיל. כלומר, והם צריכים לקבל, לעשות כפי שיאמרו. כלומר, יש כאן מחלוקת שכשאדם אומר נאמן על הרע, מקבלים עליו דיינים פסולים, איך צריכה להיות הקבלה ואיך צריך להיות הקניין? האם הקניין הוא שהם יהיו הדיינים, או הקניין לי שאני מתחייב מה שהם יאמרו? אם אני קניין לי שאני מתחייב מה שהם יאמרו, אני מתחייב ממון. אני תולה את זה במה שהם יאמרו. התחייבתי לשלם ממון. אם הקניין הוא שהם יהיו הדיינים שלי, פירושו של דבר, שאני רק רוצה שזה יהיה גמור ומוחלט, שקיבלתי עליו את הדיינים האלה, ועכשיו הם דיינים. ומה שהם אומרים מחייב אותי. זאת אומרת שאתה יכול להיות ששתי הדעות האלה הן תלויות בשאלה הזאת. מה, איזה סוג של קבלה כשאני אומר נאמן על אבא? אני מקבל עליי, הוא נהיה דיין? או שהוא רק נהיה איך התאמצי של, של ההסכמה שעשיתי ביני ובין השני? ואם הוא אומר שאני חייב, אני כבר התחייבתי לפלוני, תלוי איך הוא יגיד. אבל האמת היא שאחרי שהתבוננתי בזה, לא חייבים להסביר את זה כך. יכול להיות שבכל מקרה ההתחייבות היא בעצם הממונית, רק השאלה איך צריך לעשות את ההתחייבות הזאת עם הוא אומר שמקבל את הדיין הזה. ייתכן, אבל ייתכן שבעצם, ייתכן שגם חולקים בנקודה הזאת, אם קבלה הופכת לדיינים או לא הופכת לדיינים. הנושא הזה הוא בעצם הנושא השורשי שהוא על פיו אנחנו צריכים להתבונן בבתי הדין, בתי המשפט של היום במדינת ישראל. במדינת ישראל יש בחירות וכולם בוחרים בכנסת ומקבלים על עצמם, כל הציבור שבוחר ומצביע ואזרח במדינה, הוא מסכים לקבל את ההנהגה של הכנסת, מה שהכנסת תחוקק, הוא מקיים, חוץ מלעבור על דברי תורה שזה לא מקבל, לא מקיימים, אבל מה שהכנסת קובעת, ואם הכנסת קובעת בתי משפט ודיינים שדנים, יש כאן גדר של קיבלו עליי, מסכימים, שהם מה שבתי המשפט יפסקו, כך יהיה, אחרת איש את ראו חיים בלאו, אם לא יהיה כאן סדר במדינה, אז אי אפשר לחיות במצב כזה. אז הציבור מקבל לעצמו את בתי המשפט, זה עובדה. הציבור מקבל את הקבלה הזאת, היא מכשירה אותם להיות דיינים. התורה אומרת אשר תשימו לפניהם, לפניהם ולא לפני אדיוטות, ולא לפני אנשים שהם לא רוצים לדון על פי דיני תורה. אילו בתי הדין בישראל היו גדרי, בתי המשפט של ישראל היו גדרי בוררים, לא גדרי הולכים על פי איזה סדר של חוקים מסוים, לפי השכל הישר. מה שהם חושבים שנכון לעשות, לחייב או לפתור וכולי, כל הדיני הממונות, אנחנו מדבר רק על דיני הממונות, אני לא מדבר על הפלילים ברגע זה. אני מדבר על דיני הממונות. על דברים אחרים, זה נושא בפני עצמו. זה מסתום שהציבור מסכים לקבל עצמו שאת כל החוקים של הסדרים הציבוריים, למשל שלא לעבור ולא במעבר חצייה ולא לעבור באור אדום, כל דיני התעבורה וכל הדינים בכללים שהמדינה עושה בענייני שכנים ודברים אחרים, זה הציבור מקבל על עצמו, זה מחייב את כל הציבור, הציבור מקבל וזה בפשטות יש להם את הסמכות, זה לא משהו בנוגד מנוגד לתורה, וזה מתחייבים הציבור כציבור לעשות את הדברים הללו, זה, אין בזה בעיה הלכתית. הבעיה הלכתית, כשדנים בדיני ממונות בעל כורחם של הנידון, אם הוא מסכים אז הוא יכול לוותר על ממונו, אבל אם אחד תובע והשני חייב להזדקק ולבית המשפט שלא ברצונו, ובית המשפט דן בדיני ממונות ורוצה לחייב אותו. ואז האם מותר לדון, מותר לאדם דתי שומר תורה ומצוות להיות שופט בישראל? לכאורה, השופטים הדתיים טוענים, כן, קיבלו עליי, הציבור מקבל, והדת הדעכי, ואי אפשר באופן אחר. אז מה כן הבעיה בכל זאת? נתייחסו לזה בהתחלה עם קום המדינה ולפני כן, כשהיה התקרבות לקראת הקמת המדינה, הנושא הזה מאוד מאוד העסיק את הרבנים, בעיקר הרבנים שחשבו על איך להנהיג את המדינה בצורה על פי התורה והמשפט. הרב הרצוג כתב הרבה בנושאים האלה, הרב גורן, הרב ישראלי, תורה והמדינה, כתבו הרבה, דנו בדבר הזה. זה הנושא המרכזי, איך, האם אפשר לקבל את זה באופן אחר, איך נביא את זה לידי כך שהמשפט התורה הוא יהיה המשפט של המדינה. והרב הרצוג נטל אומר שהגדר של קיבלו עליי הוא כן כי קיים בזה שאפשר לקבל גם שופטים שאינם שופטים שהם רואים על פי דין תורה, אבל בתנאי שהחוקים יהיו חוקים על פי התורה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יש בפסוק הזה שני דברים. אלה המשפטים, המשפטים האלה ולא אחרים, ואשר תשים לפניהם ולא לפני אדיוטות ולא לפני גויים. אבל אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זאת אומרת, משפט, יש סדר, יש סדר משפטי, יש חוקים. ואם קובעים חוקים אחרים, זה בכלל פרצה, זה כפירה בתורה, זה כפירה בסדר. והרשב"א ובסימן כמיו מובן שזה עוקר את התורה. אז בגלל זה בעצם לכאורה אי אפשר שיהיה שופט דתי שהוא שופט בבית משפט ופוסק שלא על פי התורה. חזון איש העריך בזה וכתב שיש בזה חילול השם, אבל כתב יש עוד מחאה של אנשים שלא למדו כתב תורה וידונו לפי שכלם במקום שאין ביניהם גמיר כלל תקנת ציבור, כן, כמובן בתשובת רשב"א, אבל אך גם באופן זה אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים או לחוקק חוקים, שאומנם יכול שופט לעשות פשרה. אם יסכימו על חוקים, הרי הם מחללים את התורה, ועל זה נאמר לפניהם ולא לפני אדיוטות, ואין חילוק בין אם ישראל דנים בזה או גויים דנים בזה, זה לא משנה שום דבר. יש בזה הכירת התורה והחלפת משפט התורה, וזה אסור איסור גמור. אבל אני רוצה להגיד מה שהחזון איש בכל זאת כתב, עוד איזה משפט. הוא כותב שם בסימן תדבב או דלד, כותב, ואם יש בעיר אינם מעוגנים ואין בידם של הישרים להושיב דיין הגון, ועכשיו מוטב שיצייתו דינו של דיין העיר מלהניח הדבר שילכו כולם באלמות, אפשר שחלה תקנתם להכשיר את הפסול. זאת אומרת, מצב של בדיעבד, לא שומעים לציבור הדתי וממנים דיינים שאינם הגונים, וכמה שאנחנו צועקים, זה לא מקשיבים. ואם לא יהיו דיינים, אז איש עברהו חיים בלעו. אז אפשר שחל את הקנתם להכשיר את הפסול. כפי שאמרתי, כל מה שאנחנו דנים זה רק בדינים שבן אדם, בדיני הממונות. אבל בדברים אחרים של הסדר הציבורי שהמדינה חייבת שיהיה בסדר, כמו שאמרתי, חוקי התעבורה וכדומה, שזה אולי אפילו מצווה, זהירות בדרכים וכולי, וכל התקנות וכל הסדרים האחרים שאינם שייכים בעצם לבן אדם לחברו כפשוטו, אז בוודאי שיש מקום, שיש חיוב לשמוע לבתי המשפט. והדיני העונשים, שהם בעצם, כן, בדיני הפלילי, שכדי לעשות סדר הציבורי, אז זה אפשר. אז על זה אנחנו צריכים. זה קיבלו עליי, כן. וקיבלו, אנחנו כולם מקבלים על אנחנו רוצים שיהיה פה סדר, והקביעה הזאת היא שהסדר היא עושה טוב לכולם. מה? אני אוסיף באמת עוד נקודה. זה לדברים שהתורה לא התייחסה להם. התורה לא התייחסה להרבה דברים ציבוריים שהיום אנחנו חיים לפי סדר. התורה לא קבע לא אין ולא לאו.
אבל דברים כן התייחסה, מיני כנסות, כל מיני כנסות שנותנים, כל מיני כנסות, דברים כן התייחסה.
מה זאת אומרת?
גם העניינים האלה...
איפה שדיני כנסות שהתורה קבעה. אבל יש דברים אחרים, כפי שאני אומר, דברים שהציבור רוצה אותם, אחרת אי אפשר לחיות. אז בוודאי אם לא נגדיר אותם כדיני, מתורת המשפט, אז זה יהיה מדיני המלכות. אבל על כל פנים, זה ודאי שהדברים האלה מוסכמים וצריכים להישמר. טוב, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להרבה תלוי בנו. אם אנחנו נפתח בתוכנו מערכת של בתי דינים שמושכת את הציבור לבוא להישפט לפניו, שהדיינים וצורת הדיונים יהיו כאלה שיגידו, מי שרוצה לפתור בעיות, בתי הדינים של הרבנים, זה המקום. זה המקום, שם הסדר הכי נכון, שם ההכרעה מהירה ובהירה ונכונה וצודקת. אז ירבו אנשים לבוא לבתי הדינים, ולאט לאט המהלך הזה הוא יהיה המהלך המרכזי. במקום לצעוק למה הם הולכו לאחרים, התפקיד שלנו זה להפוך את בתי הדינים שלנו להיות בתי דינים לדוגמה, שכל מי שנכנס לבית הדין יגיד, ככה צריך להיות בית דין, באופן כזה. והמשפט בהיר, והדיונים ענייניים, והדיינים שנבחרים הם לא על פי קרובים ולא על פי חשבונות אחרים, אלא רק מפני שהם הדיינים הכי טובים שאפשר. ככה אנחנו נחזיר את המשפט התורה לישראל.